סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, אני דורון פישלר וזאת התשובה. אני הכי אוהב את השאלות האלה שמרחפות לאנשים ברקע של הראש, שבדרך כלל אתם לא חושבים על זה, אבל ברגע שאתם שומעים את השאלה, אז אתם אומרים, וואלה, נכון, גם אני שאלתי את עצמי פעם, ואז המשכתי בחיי כי זה לא נורא, נורא התריד אותי. למה באמת הדבר הזה? אז זאת הולכת להיות שאלה כזאת לגבי חלק מהמאזינים. זאת שאלה שקיבלתי מכמה אנשים בכמה ניסוחים. דורון פישלר המלך בסוגריים אני בת שאלה, היי דורון פישלר, רציתי לשאול אותך מה זה טעם למבדה? ואריאל ללללללחחח שאל, לצה לברד בטעם כחול קוראים למבדה? וספיר שאלה או שאל אותי את אותו הדבר. איתי גל גם הוא ניסה לענות על השאלה הזאת בטיק טוק ולא הצליח, אז הוא העביר אותה אליי. ולמי שעדיין לא הבין מה הקטע, צרכנית ברד מבולבלת, מצטה את השאלה. תמיד על ברד כחול כתוב שהוא בטעם למבדה. מה זה לזה למבדה ולמה זה כחול? התגובה שלכם לשאלה הזאת די תלויה בגיל שלכם. אני עשיתי סקר קטן באמצעות צוות העריכה והתמיכה המורלית בחברה, שפשוט שאלתי אנשים בגילאים שונים... מה זה למבדה? מה אומרת להם המילה למבדה? וקיבלתי את התשובות הבאות. ריקוד לטיני, טעם של ברד, השתייה הכחולה הזאת, אות ביוונית, שיר של דנה דבורין, ונו, לא, 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 לא. עכשיו, מה שמעניין פה זה שככל הנראה אתם שמאזינים עכשיו, חלק מהתשובות האלה נשמעות לכם נכונות והגייניות, והאחרות הזויות לחלוטין. זה תלוי בעיקר במתי נולדתם ובמידת החשיפה שלכם לברד. דבר ראשון, בואו נוציא את אחד מהתשובות שלא קשורה. אות ביוונית. האות שמדובר עליה היא למדה, שביוונית, בלטינית, כותבים את זה למבדה, אבל לא שומעים את הבית. ולא עליה אנחנו מדברים. זה לא קשור, אנחנו לא מדברים על למדה, אנחנו מדברים על למבדה. בנוגע לתשובות האחרות. קודם כל, אם אתם צעירים, סביר להניח שאם אי פעם שמעתם בכלל את המילה למבדה, אתם יודעים שזה ברד בצבע כחול. כי בקיוסקים וכאלה דברים אתם יכולים לקנות הרבה טעמים של ברד, יש כתום, תפוז, יש אדום, תוצדה, ויש סגול, ענבים, ויש ברד כחול. הטעם של ברד כחול הוא למבדה. זה לא דבר שייחודי למקום אחד בארץ, או לרק קיוסק אחד, בהרבה מאוד מקומות שונים, אתם תוכלו לקנות ברד כחול, תחת השם ברד בטעם למבדה, וכמובן מכאן מגיעה השאלה, מה זה למבדה? ממה עושים ברד בטעם למבדה? יש פרי כזה? זה סחוט מפירות עץ הלמבדה הכחולים שגדלים בפירו? מה זה למבדה? לעומת זאת, אם הגיל שלכם מתקדם יחסית, כלומר אם נולדתם לפני נגיד 1983, יש סיכוי די טוב שאתם לא מכירים ברד כחול, כי אנשים בגילאים האלה הם נוטים להיות צרכנים יותר קטנים של ברד, אבל אין שמץ של סיכוי שאתם לא יודעים מה זה למבדה. ולזמזם את המנגינה של זה, וסביר שאתם זוכרים גם את הקליפ. כי למבדה, כולם יודעים, זה שיר. זה הלהיט הגדול של שנת 1989, זה עם האקורדיון. אבל להגיד שזה שיר, זה לא ממש משקף את כל התופעה שהיא למבדה, ובטח שזה לא מסביר איך דבר שהיה ידוע בתור... שיר הפך להיות דבר שידוע בתור כחול. אז איך הלמבדה הגיע משם לכאן? ואיזה טעם יש ללמבדה? זאת השאלה. תכף תבוא התשובה.
בוא נגיד ששנתיים מהיום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית. ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש תופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סלספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שאף אחד לא יגיד שאני לא משקיע בתחקיר. שואלים אותי על ברד? אני הולך לקנות ברד. יש מקולת פה בסביבה שמוכרת ברד, וכמובן יש שם כמה צבעים שאחד מהם הוא למבדה. כלומר, כחול. אז אם השאלה היא איזה טעם יש ללמבדה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לטעום את זה, ואז אני יכול להגיד לכם איזה טעם יש ללמבדה. אז מניסיון, אני יכול להגיד לכם שלברד בטעם למבדה יש טעם כחול. זה מתוק, אוקיי? זה בעיקר מתוק, יש בזה הרבה סוכר. מרגישים גם איזושהי חמיצות שם, לפחות ברגע הראשון, אבל אני לא יודע מאיזה פרי זה עשוי. אין איזה שום טעם שאני יכול למקם את הפרי של זה. אבל זה לא כזה מפתיע, משום שאולי אני לא מפורסם דווקא בחוש הטעם המפותח שלי. לא נורא, יש דרכים אחרות לברר. אני רק צריך למצוא ממה הדבר הזה עשוי, מה הרכיבים של זה. אז ככה, ברד לא מגיע אל המקולת בארגזים גדולים, בחוויות גדולות של ברד. לא, הוא מגיע בסירופ. כלומר, זה מין קנקני פלסטיק גדולים כאלה, שהם פשוט שופכים לתוך המכונה, מוסיפים מים, ונוצר ברד. מאיפה מגיעים הקנקנים האלה? יש כמה חברות שונות בארץ, מתברר שמייצרות סירופים לברד ומחות אותו למקולות וקיוסקים וכאלה. אז קודם כל, כבר זה אומר משהו. כי כל החברות האלה מייצרות בין השאר סירופ כחול בטעם למבדה. זה אומר שלמבדה הוא לא שם של מותג. זה לא שיש חברה אחת שקוראים לה חברת למבדה שמייצרת את הברד הכחול, לא. זה לא שם של מותג, זה שם של טעם. אוקיי? איזה טעם? על הבקבוק, כלומר על הסירופ, חייבת להיות, על פי חוק, רשימת הרכיבים. כל מה שצריך זה להסתכל על הרשימה וככה נוכל לדעת, בדיוק. אז זה למבדה, וממה זה עשוי? פשוט. אז מצאתי את אחד מהבקבוקים האלה של אחת מהחברות, ורשימת הרכיבים של תרכיז למבדה היא תמיסת סוכר, כן טוב, זה ידענו שזה בעיקר סוכר, חומצת מאכל E330, חומר משמר E211, צבע מאכל E133, חומרי טעם וריח, ונא לנער לפני השימוש. זהו. והאמת היא שרשימת המרכיבים של סירופ ברד בכל טעם אחר היא כמעט לגמרי זהה, כלומר המספר של האי אולי שונה קצת, אבל זהו, כולם נראים בדיוק אותו דבר. האם אני מופתע? לא ממש. קודם כל, ברור לי שברד בטעמי פירות זה דבר שאף פעם לא התקרב לפרי, גם לכם זה ברור, נכון? כן? אין שום חלק בדבר הזה שסחוט ממשהו. שום קטע בברד הזה לא היה אף פעם חלק מפרי, זה בעיקר סוכר וצבע מאכל. זה הכל. הסיבה שבכל זאת יש להם טעמים שונים אחד מהשני קצת, זה הקטע של החומרי טעם וריח. כן, אבל זה בדיוק מה שרציתי לדעת, מה החומרים שנותנים לדבר זה טעם וריח. אבל רשימת הרכיבים כאן לא עוזרת לי בכלל, כי כתוב שם רק חומרי טעם וריח. כשזה כתוב דבר כזה, אלה חומרים בריכוזים קטנים, שלא מפורט מהם, והאמת שגם אם היה מפורט מהם, זה לא היה כל כך אומר לי שום דבר, כי אלה חומרים סינתטיים. כלומר, גם הם היו משהו כמו EB750X, או משהו כזה. ומותר לחברה לא להסגיר בדיוק מהם החומרי טעם וריח שהם משתמשים בה במוצרים שלהם, ככה שזה סודי. מתברר שטעם למבדה זה כמו הנוסחה של קוקה קולה. כלומר, בטח יש רק שני אנשים בעולם שיודעים מה זה ואיך מייצרים למבדה, ואסור להם להיות אף פעם על מטוס ביחד כדי שחלילה לא נאבד את הנוסחה של טעם הלמבדה. אבל איך זה מסתדר עם העובדה שיש כמה חברות שונות שמייצרות סירופים בטעם למבדה? אלה חברות כמו הלל ומיץ ראובן, פרעו ומשקה טעים. אלה כמה מהחברות שמייצרות סירופים כאלה, ואם השמות של החברות האלה לא נשמעים לכם מוכרים כל כך, כלומר כשאתם בסופר אתם לא בוחרים אם לקנות פריגת פרימור או משקה טעים, זה משהו שאלה חברות שלא מוכרות לכן ישירות. אלה לא חברות שמייצרות משקאות ישירות לצרכן, אלא הן מוכרות דברים בסיטונאות. כלומר, למיני מרקטים, לקיוסקים, למקולות, מקומות כאלה, בין השאר, הם מוכרים את הדברים שמייצרים ברד. אבל אולי כל החברות האלה בכל זאת ייתנו רמז לגבי מה פרי הלמבדה אמור להיות, משום שאתם בתור צרכנים של ברד בדרך כלל לא רואים בכלל את האריזה שזה מגיע בה. אבל אני ראיתי, ועל האריזה של הסירופ יש לפעמים רמזים. למשל, חברת פרעו מייצרת סירופ למבדה, שעל האריזה שלו יש ציור של אגס. אהה! אז למבדה זה בעצם אגס. וזה כחול, כי אגסים הם ירוקים. אז אני לא יודע מה הקטע פה. אבל זה לא הכל. כי חברת משקה טעים, גם היא מייצרת סירופ למבדה, שעליו כתוב במפורש, למבדה, סירופ בטעם פירות טרופים. ועל האריזה יש ציור של כמה מהפירות האלה. יש ציור של אננס ולימון וקוקוס וקיווי. עכשיו, שני דברים משותפים לכל הפירות האלה. אחד, זה שאף אחד מהם הוא לא אגס, והשני זה שאף אחד מהם הוא לא כחול. אז בקיצור, כיוון החקירה הזה רק אותי יותר מבולבל ממה שהייתי קודם. עכשיו, כן, אני יודע שמה שנותן לברד הכחול את הצבע הכחול זה הצבע מאכל הכחול. לצבע מאכל אין טעם. הוא נועד לצבוע. כלומר, אפשר היה בקלות לייצר ברד בטעם למבדה שהוא ירוק. או ברד כחול שהוא בטעם תפוז בכלל, והיה להם בדיוק אותו טעם. בדברים הסינתטיים האלה אין שום קשר בין הטעם לצבע. חוץ מזה, זה גם אומר שאם שתי חברות שונות מייצרות ברד כחול, אין סיבה להניח שיהיה לזה אותו טעם. החומרים הם שונים, אז יכול להיות שלברד למבדה במקום אחד יהיה טעם שונה מלברד למבדה במקום אחר. אז, קיימות בארץ כמה חברות שמייצרות מוצר שקוראים לו משהו בטעם למבדה, יש הסכמה מוחלטת על כך שזה כחול. לא בהכרח יש הסכמה מוחלטת על איזה טעם יש לזה, אבל זה בארץ. עכשיו, הדבר ההגיוני עכשיו לעשות היה לפתוח את החקירה החוצה, כי מדינה קטנה בישראל, אנחנו מושפעים מחול, אז בטח זה מגיע מאיזשהו מקום אחר. אז כשמסתכלים בחול, איזה טעם יש ללמבדה? אז זהו, שאין. הקטע הזה של לקרוא לברד כחול למבדה, זה קטע ישראלי. זה לא נכון בשום מקום אחר. ככל שחיפשתי, אני לא מצאתי בשום מקום, חוץ מבישראל, משקה כחול או ברד כחול שקוראים לו למבדה. או אפילו משקה בכל צבע שקוראים לו למבדה. אין דבר כזה. אין משקה למבדה בשום מקום, חוץ מאשר בישראל. זה מוזר, וזה גם לא קידם אותי לשום מקום. אז בואו נשים את הדבר הזה בצד רגע. ונעבור לקצה השני של הסיפור. זה שעליו אני כן יודע דברים. בשנת 1989 היה שיר. לשיר קראו למבדה, שרה אותו להקה בשם קאומה. זה שיר במקצב לטיני בפורטוגזית על אהבה נכזבת, שהכלי המוביל בו הוא אקורדיון. והשיר הזה היה להיט. כמו שבטח שמתם לב, המוזיקה שאתם שומעים ברקע היא לא הלמבדה, כי אנחנו לא יכולים להשמיע שירים שהם מוגנים בזכויות יוצרים. עכשיו, האם זה קצת מגוחך שאני מדבר פה כל כך הרבה על השיר הזה בלי שאני אשמיע לכם שום דבר מתוכו? לא, זה מאוד מגוחך, זה המצב. בואו נמשיך. למבדה היה מה שנקרא להיט קיץ, למרות שתכלס הוא נשאר הרבה אחרי הקיץ. כלומר, זה היה להיט עצום ששמעו ברדיו כל הזמן, ועוד יותר מזה במסיבות, בחתונות וכאלה דברים, תמיד היה למבדה. וגם השתמשו במנגינה הזאת בפרסומות, אתם לא יכולתם לברוח מהלמבדה, וכל זה למרות שהשיר הזה מדבר שפה שרוב האנשים בארץ לא מכירים, ושרה אותו להקה שאף אחד לא הכיר קודם, וגם אף אחד לא הכיר אחר כך. מי אלה קאומה? אתם יכולים לציין לי את מבחר להיטי קאומה? כנראה שלא, רק זה. וזה כשלעצמו לא דבר ייחודי. כי להיטי קיץ ענקיים לריקודים ומסיבות שמדברים שפה שאף אחד לא מכיר, של אמן שאף אחד לא הכיר קודם, זה משום הדבר שקורה שוב ושוב ושוב. רק שנה לפני כן, שיר השנה הלועזי בארץ היה השיר יקה יקה, שהוא שיר מעולה. אני ממש ממש אוהב את השיר הזה. זה שיר במנדינקה. מנדינקה זו שפה, שמדוברת באזור מסוים בגיניה. ורוב האנשים בארץ לא מדברים את השפה הזאת, או יודעים שהשפה הזאת קיימת. הזמר ששר אותו הוא כמובן מורי קונטה. ומספר האנשים בעולם שיודעים להגיד שם של שיר אחר כלשהו של מורי קונטה, הוא זערורי. אבל השיר המסוים הזה, של זמר שאף אחד לא מכיר, ששר במשהו תכלס ג'יבריש לגבינו, היה להיט ענק. וזה גם לא דבר שייחודי לשנות ה-90. בואו ניקח את זה לתקופה אחרת לגמרי. גנגנאם סטייל, על זה שמעתם, נכון? זה שיר בקוריאנית. ואתם לא מדברים קוריאנית, סביר להניח, ורוב האנשים גם לא שמעו על סאי, האיש ששר את גנגנאם סטייל לפני כן, או אחר כך, אבל עדיין, הוא היה להיט ענק בכל העולם. ולאורך השנים היו גם המקרנה ודספסיטו, שהם מדברים ספרדית, שאומנם מספר האנשים שמדברים ספרדית בארץ הוא לא חד ספרתי, אבל עדיין לגבי רוב האנשים הם לא מדברים את השפה הזאת, ואף אחד לא יודע להגיד איך קראו לשיר השני של לוס דל ריו, שהם אלה ששרים את המקרנה. משום מה התופעה הזאת זה דבר שחוזר שוב ושוב, ולמבדה בהחלט היה מקרה כזה. אמרתי, זה השיר בפורטוגזית של להקה שאף אחד לא מכיר, אבל אם הייתם בסביבה והייתם מודעים לסביבתכם באותו זמן, אתם בטוח זוכרים את השיר. סביר שאתם זוכרים גם את הקליפ, כי הוא שודר אינסוף פעמים ב-MTV, שזה דבר שאנשים ראו באותו זמן, ואני חושב שלקליפ היה חלק מאוד חשוב בהצלחה של השיר. זה היה קליפ לא מאוד מורכב. זה בעיקר הרבה אנשים יפים ויפות, על איזו מרפסת, באיזה חוף, רוקדים את הלמבדה. למבדה זה שם של ריקוד לטיני. הוא היה ריקוד עוד לפני שהוא היה השיר, אבל אף אחד לא ממש שמע בארץ על הריקוד לפני שהיה את השיר הזה. עכשיו, איך רוקדים את הלמבדה? זה אומר בעיקר להיצמד אחד לשנייה, הרמטית, ואז להתחיל להתפתל. זה בערך זה. רוב הגברים בקליפ בלי חולצה, רוב אנשים עם חצאיות למבדה, שזאת חצאית קצרה שכשהבחורה מסתובבת, אז החצאית מתרוממת ורואים לה את הבגד ים. שמחה גדולה. ובתוך כל זה יש בקליפ גם סיפור קטן על שני ילדים, ילד שחור קטן וחמוד וילדה צנומה ובלונדינית שממש רוצים לרקוד למבדה. אבל אבא שלה, או אני לא יודע, מבוגר כלשהו, לא נראה כאילו קשור אליה, אבל כנראה שיש לו איזה סמכות עליה, לא רוצה שהם ירקדו ביחד. אני לא יודע אם זה מתוך גזענות או כי תכלס, אני הנאויים האלה על ילדה בת 11 זה טיפ טיפה מטריד, אבל בסופו של דבר הם כן רוקדים למבדה ביחד וכולם שמחים. הלמבדה היה להיט. זה כבר אמרתי. אבל כשאני אומר שלמבדה היה להיט, זה understatement. זה לא באמת מקיף את התופעה. אם לא הייתם שם, אתם לא יודעים את הגודל של התופעה של הלמבדה. תשאלו אותי כמה גדול היה הלמבדה.
כמה גדול היה הלמבדה?
שמח ששאלתם. בואו נתחיל מזה שבמצעד הפזמונים הלועזי השנתי של רשת ג' בשנת 1989, למקום השני הגיע Like a Prayer של מדונה. למקום הראשון הגיע הלמבדה. אבל זה לא הכל מבחינת הצלחה במצעדים. בקיץ 1990 ברשת ג' החליטו לעשות גם את מצעד המצעדים, שזה מצעד כל הזמנים למעשה, כלומר מצעד של כל השירים מ-1940 עד 1990. זה היה פרויקט ענק. לאורך חודשים הם שידרו את התזכורות למצעד המצעדים עם 500 המועמדים, ודן כנר שמסביר על כל אחד מהם, ופרסמו מודעות ענקיות בעיתונות עם הרשימה של כל השירים שהיה צריך לבחור מביניהם, קיבלו עשרות אלפי הצבעות, והיה יום שידורים שלם של המצעד, ובסופו של דבר, למקום השני הגיע Yesterday של הביטלס. למקום הראשון הגיע למבדה. הוא נבחר לשיר הגדול של 50 השנה האחרונות. אני הייתי שם כשזה קרה, אני הקשבתי, אני עקבתי אחרי זה, וואו. אני לא יודע אם אנשים מאז השתמשו במילה פדיחה, אבל זאת הייתה פדיחה, זו הייתה אחת הפדיחות הכי גדולות בתולדות הרדיו. אם יש מקרה אחד שבו אפשר להגיד שאנשים בחרו, נכון, זו הייתה בחירה דמוקרטית, אבל אנשים בחרו לא נכון, וצריך להחליף את העם, זה היה המקרה הזה. זה היה בדיחה כבר אז, כן? והיה ברור שזאת בדיחה. אני חושב שדן כנר חיפש איפה לקבור את עצמו, במקום להכריז שהלמבדה הוא השיר הגדול ב-50 השנה האחרונות. ועדיין, זה באמת מה שהקהל בחר. אבל למדנו את זה בדרך הקשה, ועכשיו חקוק. לנצח. שהשיר של 50 השנה הוא על הבנדה. טוב. תשאלו אותי שוב כמה גדול היה על הבנדה.
כמה גדול היה על הבנדה?
הבנדה לא היה רק שיר. כמה שירים אתם מכירים שיש סרטים שמבוססים עליהם? לא הרבה, יש כאלה, יש כמה, אבל לא הרבה. אבל במרץ 1990 יצא לאקרנים בארץ הסרט הבנדה. סרט שמבוסס על השיר. הסיבה שהסרט הזה קיים זה שיש שיר, אנשים אוהבים את הלמבדה, אז אנשים בטח יבואו לסרט עם השם הזה. עכשיו, מעניין לציין אבל, שממש במקביל, באותו זמן, יצא לאקרנים גם סרט נוסף, שקוראים לו למבדה. כלומר, טכנית לסרט השני קראו למבדה הריקוד האסור, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. שני סרטים שונים שיצאו באותו זמן שלשניהם קוראים למבדה, ששניהם פשוט רוכבים על ההצלחה של השיר הזה, ושניהם נחשבים לסרטים ממש ממש גרועים, אבל כנראה שככה זה כשאתם מנסים לייצר סרט כמה שיותר מהר כל עוד אנשים זוכרים את הלהיט. איך דבר כזה אפילו יכול לקרות? זה סיפור מעניין, אבל תזכירו לי, נספר לכם טיפה אחר כך. בינתיים תשאלו אותי שוב, כמה גדול היה למבדה?
כמה גדול היה למבדה?
למבדה לא היה להיט ענק רק בארץ. הוא מכר מיליוני עותקים גם באירופה. הוא היה כל כך מצליח במקומות מסוימים, שהיו לו תופעות לוואי. כמו למשל, צ'יקו ורוברטה. צ'יקו ורוברטה הם שני הילדים שהשתתפו בקליפ. הילד השחור הקטן והילדה הבלונדינית הצנומה. עכשיו, מאיפה אני יודע את השמות שלהם? ממתי אנשים מודעים לשמות של ניצבים שמופיעים בקליפ של שיר כלשהו? אני מכיר אותה משום שלצ'יקו ורוברטה הייתה קריירה. בעקבות ההצלחה האדירה של השיר והקליפ, הם הוציאו אלבום משלהם, של שירים, שמכר אלבום זהב בצרפת. עכשיו שוב, אני מדבר פה על הילדים שהשתתפו בקליפ, הם לא שרו. הם לא הלהקה ששרה את הלמבדה, הם רקדו. אז מי אמר שהם בכלל יודעים לשיר? אז לזה יש תשובה מאוד פשוטה, אני האזנתי לכמה מהשירים שלהם. הם לא יודעים לשיר. הם שרים ממש גרוע. אבל עדיין, על בסיס זה שהם הילדים מהלמבדה, ובכל ההופעות שלהם הם רוקדים ולובשים בדיוק את אותם בגדים, כמו בקליפ של הלמבדה, הם נהיו כוכבי ענק בעצמם. תשאלו אותי כמה גדול היה הלמבדה.
כמה גדול היה הלמבדה?
למבדה היה כזה גדול שהיו תחרויות למבדה בארץ, כלומר הריקוד, וכל דבר מגניב היה פתאום למבדה. המילה למבדה הפכה פתאום לקישוט, כלומר פשוט דבר שאפשר להשתמש בו כדי לקשט דברים, לתת לאנשים לדברים צליל מגניב. אתם יודעים, דברים כמו מבצע בקצב הלמבדה, קנו שני מתארי אוויר וקבלו כאלה דברים. יש דברים שקיבלו את השם למבדה. יש חברה להלבשה תחתונה שקיימת עד היום, שקוראים לה למבדה. ב-1990 יצא לשוק יין מוגז, סוג של שמפניה לעניים כזה, שנקרא למבדה. כלומר, אם הייתם בחתונה לאורך שנות ה-90, יש סיכוי מצוין שאתם שתיתם למבדה. ויכול להיות שהיה גם שוקו למבדה וסוכריות למבדה ומנקה שטיחים למבדה, למה לא? כמה גדול היה למבדה? הוא היה כל כך גדול. והוא איכשהו נמחק מהזיכרון לגמרי. לעתים, ולעתי קיץ במיוחד, זה דבר עם אורך חיים מוגבל. שנה אחת כולם רוקדים איזשהו שיר, ובשנה שאחר כך זה יצא לאנשים מכל החורים, אז עוזבים אותו ומתקדמים ללעית הבא. זה ברור, זה טבעי, ככה זה קורה. אבל כשמשהו הוא עד כדי כך ענק, ועד כדי כך נמצא בכל מקום, אנשים נוטים לזכור שהוא היה קיים, לפחות. גם אם בקטע המצחיק של איזה טמבלים היינו שרקדנו את הדבר הזה. למשל, כמה שנים אחרי הלמבדה, ב-1996 היה המקרנה. שזה תכלת תופעה מאוד דומה. כלומר, זה שיר לטיני עם ריקוד מאוד מוכר, ומילים בספרדית שרוב האנשים לא מבינים, אבל זה להיט מגה ענק, שכולם מכירים, אין חתונה בלי מקרנה, משתמשים בו בפרסומות, זקנים, נשים וטף, כולם רוקדים את המקרנה. ואז עבר. אנשים היום לא שומעים כל כך הרבה את המקרנה, לא ממש משומעים אותו ברדיו, אבל אנשים גם היום זוכרים שהיה דבר כזה. עדיין יש סיכוי שבאיזה חתונה פתאום יפציע המקרנה. אנשים לפעמים זוכרים את זה בקטע נוסטלגי, יהיו כאלה שעדיין יזכרו אפילו איך לעשות את הריכוז, לא שזה מסובך. אנשים זוכרים שזה קיים. אבל זה לא נכון לגבי הלמבדה. הייתם מצפים כשמשהו נבחר לשיר הטוב של 50 השנה האחרונות, שאנשים, גם אם לא שומעים אותו באותה מידה, לפחות יזכרו שהיה פעם דבר כזה. אבל העובדה שחלק מכם, עד ששמעתם את הפרק הזה עכשיו, לא שמעתם על זה ששיר כזה היה קיים אי פעם, זה מעיד שמשהו קצת מוזר קרה פה, נכון? הלמבדה נמחק מהזיכרון הקולקטיבי לגמרי. אפילו בערבים של נוסטלגיה ל-80s, לא שומעים את הלמבדה, שומעים, זה נראה כאילו מתישהו בשנות ה-90 היפנטו את כל העולם ופשוט מחקו לכולם מהזיכרון את העובדה שהיה אי פעם שיר כזה. עכשיו אני מבין למה אנשים זוכרים נגיד את הריקוד של המקרנה ולא את הלמבדה, משום שמקרנה זה ריקוד שנורא קל לעשות, יד על הראש, יד על הראש, יד על המותן וכל זה. למבדה זה ריקוד מאוד מסובך, זה ריקוד מסוכן, משום ש... אתם נמצאים כל הזמן כשהברך של הבן בת זוג שלכם בין הרגליים, תנועה אחת לא נכונה ואתם מקבלים ברך במפסעה. זה מאוד מסוכן הדבר הזה, אז הרבה פחות אנשים באמת יכולים לרקוד את זה. ועדיין, זה היה, לאן זה נעלם? היו עוד כמה הדים ללמבדה לאורך השנים. דנה דבורין הייתה כוכבת ילדים ענקית ב-90s. היא הוציאה סדרה של קלטות וידאו לילדים, ילדים תשאלו את ההורים מה זה, שהיו, הייתה ענק, זאת אומרת, הם נמכרו בהמון עותקים, זה קלטות של שירים וריקודים לילדים. עכשיו, ב-1996, הלהיט התורן היה מקרנה. לא למבדה, מקרנה. ודנה דבורין הוציאה קלטת, שתיים האמת, כי היה גם המשך, בשם... מקרנה, עם גרסה עברית משלה ללהיט מקרנה. עכשיו, מכיוון ששיר אחד זה לא מספיק כדי למלא קלטת ילדים שלמה, היו שם עוד שירים. אחד השירים האלה היה למבדה. כלומר, גרסה עברית, עם מילים בעברית של למבדה, מילים שלקח בערך דקה וחצי לכתוב על דעתי. אבל איכשהו, כבר בשלב הזה, למבדה היה אחרי הריסט. כלומר, ילדים קטנים שהיו הקהל של הקלטת הזאת, לא הכירו את השיר הזה כבר. ולכן יש פלח גילאי מסוים של ילדים לשעבר, שבטוחים שלמבדה זה שיר של דנה דבורין. כי רק משם הם מכירים אותו. הרבה הרבה יותר מאוחר, ג'ניפר לופז השתמשה במנגינה של הלמבדה, בשיר אחר שלה, אז יהיו אנשים שכשהם שומעים לא 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 לא, אומרים, זה השיר של ג'יילו. לא, זה לא שלה, זה היה מקודם. אז אוקיי, איך כל זה אבל קשור לברד? תראו, אני מברר דברים באינטרנט. אני תמיד מאוד משתדל למצוא איזה ספר, או איזשהו אתר, או מאגר מידע, או משהו שבו אפשר למצוא את הנתונים האמינים. אבל כשאין ברירה, אין ברירה. אין שום מאגר שמדבר על שמות של טעמים של ברד. אני יודע, כי חיפשתי. אז הברירה היחידה הייתה להתקשר לחברות שמייצרות ברד, כדי לשאול אותם. וככה הגעתי למיץ ראובן. מיץ ראובן היא אחת החברות הכי גדולות והכי ותיקות בארץ לייצור סירופ לברד. זאת חברה משפחתית שקיימת כבר המון זמן. ב-1955 הקים אותה משה ברר, ובהמשך הילדים שלו והנכדים שלו עדיין ממשיכים ומנהלים את עסקי הברד. ומה שהם סיפרו לי, זה שמשה ברר, שכבר אינו בחיים היום, המציא את הלמבדה. הוא היה רוקח כל מיני טעמים חדשים וצבעים חדשים בשביל הברד, ואת הטעם המסוים הזה הוא ביסס על קוקטייל אגסים. אז קודם כל התשובה היא אגס. זה היה כחול, משום שכבר היו להם את כל הצבעים האחרים, ולקוקטייל הזה היה צריך לתת שם. עכשיו, זה היה מזמן. זה היה לפני יותר מ-20 שנה, גם הם לא זכרו בדיוק מתי זה קרה. אבל העדויות מצביעות על זה שזה היה בדיוק בתקופה הקצרה, שבה אם רציתם לתת למשהו שם מגניב וטבעוני וטרופי, קראתם לו למבדה. אז משה ברר נתן לטעם החדש הזה שהוא המציא את השם למבדה, ולא רשם עליו סימן רשום. וזה חשוב. אולי זאת הייתה טעות. זאת אומרת, אם אתם רושמים סימן רשום על שם מסוים של מוצר, אז אף אחד אחר לא יכול לייצר מוצר באותו שם, אבל מכיוון שאין סימן רשום על ברד בטעם למבדה, זה אפשר לכל יצרני הברד האחרים לקרוא גם לברד הכחול שלהם, למבדה. גם אם אין לו בהכרח את אותו טעם בכלל. וככה, למבדה הפך לכחול. והברד משום מה שרד הרבה הרבה אחרי שהשיר כבר לא היה בתודעה בכלל. זה מה שסיפרו לי ראובן ושרון ממיץ ראובן, וקודם כל אני רציתי גם להגיד להם תודה וסליחה שנדנדתי לכם בטלפון, כי אני יודע שזה נורא נורא מוזר שמתקשר פתאום איזה נודניק ומתחקר אתכם על תולדות הלמבדה. את הסיפור הזה אין לי שום דרך לאמץ. אבל גם אין לי שום סיבה לא להאמין לו, כי סבא שלי המציא את הברד למבדה, זה פלקס מאוד מוזר. אז מה הייתה השאלה? מה זה למבדה? ולמה זה כחול? אז ככה, למבדה זה שם של ריקוד, שעל שמו נקרא שיר, שעל שמו נקרא טעם של ברד, ואז השיר נמחק מהזיכרון הקולקטיבי לחלוטין, והברד נשאר. הטעם המקורי שלו אמור להיות אגס, וזה כחול, כי כל הצבעים האחרים היו דפוסים. זאת התשובה. אוקיי, עכשיו ניקח הפסקה קטנה אחרי זה. איך בעצם קרה הקטע הזה שיצאו שני סרטי למבדה באותו זמן, ולמה זה קשור לסכסוך בין שני בני דודים ישראלים?
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
כן, אז, שני סרטים, שניהם סרטי למבדה, יוצאים באותו זמן, כשברור שגם אחד זה יותר מדי. איך קורה דבר כזה? יש די הרבה מקרים של סרטים תאומים, של סרטים שעוסקים בנושא דומה, או שהם מבוססים על אותו הדבר, שיוצאים בערך באותו זמן, כי שני אולפנים מתחרים עושים את הדברים האלה. אז רק עכשיו ממש כשאני מקליט את זה, אז ממש ממש לא מזמן יצאו סרט חדש שמבוסס על פינוקיו בדיסני פלוס, וסרט חדש שמבוסס על פינוקיו בנטפליקס. זה קורה די הרבה, אבל אף אחד מהמקרים האלה לא היה מטורף כמו המקרה הזה. כי כאן במקרה של סרטי הלמבדה, אנחנו מדברים על שני אנשים, על שני בני דודים, על גולן וגלובוס. לאלה שלא מכירים, מנחם גולן ויורם גלובוס הם שני מפיקים, במאים, בעלי בתי קולנוע, בקיצור, אנשי קולנוע ישראלים ששלטו בקולנוע בארץ במשך עשרות שנים. מנחם גולן ביים כמה מהסרטים הכי מצליחים בארץ אי פעם, ומאוחר יותר גם כמה מהגרועים ביותר שנעשו אי פעם, ויורם גלובוס החזיק ברשת בתי הקולנוע גלובוס, שהייתה הכי גדולה בארץ למשך כמה זמן, והם לא עבדו רק בארץ. גולן וגלובוס בהחלט היו גם בהוליווד, הייתה להם שם את החברה שלהם, קנון, שדרכה הם הפיקו סרטים הוליוודים, והרבה. לאורך כל ה-80s הם הפיקו המון סרטים הוליוודים עם כוכבים נכבדים ועם במאים מכובדים לפעמים, והם די הצליחו. הם הפיקו סרטי נינג'ה וסרטי צ'אק נוריס וסרטים בצבע כחול בהיר ואת סופרמן 4. ולמרות כל זה לא ממש יצא להם שם של אנשים שעושים סרטים טובים. יצא להם שם של אנשים שעושים סרטים זולים ועושים אותם מהר. סרטים טובים לא, אבל זה עבד. במשך הרבה זמן הם עבדו בתור הצמד, גולן וגלובוס, ואז הם נפרדו. והם לא נפרדו בטוב. הם מאוד מאוד הסתכסכו, והם נפרדו והמשיכו להפיק סרטים בנפרד. עכשיו, עוד לפני שהם נפרדו, חברת קנון, שהייתה עכשיו של גלובוס, בלי גולן, הכריזה שהיא הולכת לעשות סרט על למבדה, בגלל שזה היה להיט, והם רוצים לרכב על הלהיט. והסרט הזה היה כבר בהפקה, והם הכריזו גם על תאריך הפצה, הרביעי במאי 1990. אבל אז, גולן, רק כדי לתקוע לגלובוס אצבע בעין, לא משום סיבה אחרת, הכריז שהוא הולך לעשות סרט על למבדה, ולהוציא אותו חודש מוקדם יותר. בתחילת אפריל, מה שכמובן כאילו יוציא את האוויר מהסרט של גלובוס. אז גלובוס כמובן עשה את הדבר המתבקש ושינה את התאריך של הסרט שלו, והודיע שהוא יוציא אותו יותר מוקדם מהסרט של גולן, ואז גולן גם יישר קו והקדים את זה עוד יותר. שניהם הקדימו את הסרטים כמה שהיה רק אפשר. בסופו של דבר, שני הסרטים האלה יצאו בארצות הברית באותו יום, ב-16 במרץ 1990. שזה כמעט חודשיים לפני ההפצה המתכננת של הסרט הראשון, ולכל אחד מהסרטים האלה היה מסע פרסום שטוען שהוא הלמבדה המקורי והאמיתי. עכשיו, זה גם אומר ששני הסרטים האלה הופקו מהר, באופן מטורף. התסריט של הריקוד האסור, הסרט של גולן, נכתב תוך 10 ימים, ואז מיד ניגשו לצילומים, והסרט נערך תוך כדי הצילומים. כלומר, מצלמים ביום ראשון, עורכים ביום שני, שזה לוז לסרטון יוטיוב, לא לסרט קולנוע. עכשיו, צריך להגיד, בארצות הברית, לא לשני הסרטים קוראו למבדה, באמת, כי יש כללים, יש איגודים מקצועיים וכאלה, ולא מאפשרים להוציא שני סרטים שקוראים להם באותו שם. אז לסרט אחד קראו למבדה, לסרט השני קראו The Forbidden Dance, הריקוד האסור. אבל רק באחד משני הסרטים האלה באמת נכלל השיר למבדה, וזה לא היה הסרט שקראו לו למבדה, זה היה שני. אז על אחד מהם היה כתוב בגדול על הפוסטר למבדה, על השני היה כתוב הריקוד האסור כולל את הלהיט הגדול למבדה, באותיות גדולות כאלה. עכשיו, ברור שכל מי שלא עוקבים אחרי ידיעות קולנוע אלה רק נתקלו במודעות לסרטים האלה בדי פעם, היה מאוד קשה לדעת שאלה בכלל שני סרטים שונים, כי הם נראו די בדיוק אותו דבר. והקטע הזה של להוציא את שני הסרטים באותו יום, זאת התאבדות. אנשים בהוליווד עובדים קשה על הנושא של תאריכי הפצה, כי תאריך הפצה נכון יכול לעשות סרט או להשמיד אותו, וחלק מהעניין זה להתרחק מסרטים שהם מאוד דומים, כדי לא לבלבל את הקהל, כדי שיהיה קצת מרחק. אנחנו לא רוצים שזה יהיה יותר מדי קרוב לסרט חדש שהוא גם מתפונה לאותו קהל. אז להוציא שני סרטים באותו יום, באותו נושא, שפונים בדיוק לאותו קהל, ושקשה אפילו להבדיל, לשים לב שאלה שני סרטים שונים, זה כמו לשחק צ'יקן, זאת אומרת, לנסוע בשתי מכוניות אחד לתוך השני, ולקוות שהשני יהיה זה שיפחד ויסתם מהמסלול, ואף אחד לא סתם מהמסלול, ובסוף הם מתנגשים. אז בסוף השבוע של ה-16 במרץ 1990, הסרט שהיה במקום הראשון בקופות בארצות הברית, היה, כמובן, המרדף אחר אוקטובר האדום. הוא לא למבדה, אף אחד לא לוקד למבדה בסרט הזה, אף אחד משני הסרטים האלה לא היה במקום הראשון בקופות, או השני, או השלישי, או הרביעי. הם דורגו בסוף שבוע במקומות השמיני וה-14. הם שניהם היו כישלונות קופתיים עצומים, וזה קשור אולי גם לעובדה ששניהם היו סרטים ממש ממש גרועים. אנשים מזוכיסטים לפעמים צופים בשני הסרטים האלה רק כדי להחליט איזה משניהם הוא יותר גרוע, אבל זאת לא חוויה שאני ממליץ עליה בשום צורה. זאת הייתה התשובה. אם מעניין אתכם לשמוע על ההיסטוריה הקצת מוזרה לפעמים של חברות מזון ישראליות והעניינים שלהם, אז יש לי מתברר כמה פרקים שעוסקים בזה. יש את הפרק ארטיק ארטיב, על תודות הארטיק והקארטיב, את הפרק מי כתב את העתידות של בזוקה, והאם קטשופ הוא לא באמת קטשופ. חוץ מזה, כמובן את כל הפרקים של הפודקאסט הזה אתם יכולים לשמוע איפה ששמעתם את הפרק הזה, אוקיי? או באתר של עושים היסטוריה. להתעדכן על הרצאות שאני עושה, אתם יכולים בעמוד הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. אם אתם רוצים לשלוח לי שאלות, שאולי, אולי אני אענה עליהם, אז את זה עושים בדורונפישלר.com/questions. עורכת ומפיקה, שלי נוי, ייעוץ ותמיכה מורלית, שלי ואביב שם טוב, מנהל הדיגיטל הדס דרוקר, עורך ראשי, יובל דרור, המייסד והעורך הראשון, רן לוי, מנהל עסקי, דני תימור. תשאלו אותי כמה גדול דני תימור? לא, אל תשאלו אותי. זו שאלה טיפשית. ביי.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.